אחת מהשאלות שצריכה להעסיק כל אחד מאיתנו בהתפתחות האישית שלו, בבירור שלו פה בישיבה, זה השאלה של אני והעולם. כולנו אמונים על שיטתו של הרב קוק, שיש חשיבות לקשר עם העולם. מצד שני, השאלה היא האיזונים. ברור לכולם שאדם צריך להכין את עצמו לקשר הזה, וברור לכולם שהוא צריך לדעת את הגבולות של הדברים. אני מבקש לדון בשיחה הזאת בשאלה מה היחס לעולם, איך האדם מכין את עצמו לדבר הזה, ובגבולות. ואני חושב שיש בפרשה שלנו שלוש קטעים שונים שדרכם אנחנו יכולים לענות על השאלה הזאת. אבל לפני כן אני מבקש לתת הקדמה. המפרשים דנים בשאלה למה ספר בראשית מופיע כחלק מחמישה חומשי תורה. הרי תורה היא לשון הוראה. בעצם חמישה חומשי תורה היו צריכים להתחיל, כבר רש"י שואל את השאלה, בחודש הזה לכם, בפרטי ההלכות, מה לעשות בפועל? ומדוע הספר בראשית הוא הספר הראשון? ומדוע בכלל הוא נמצא? ובוודאי מדוע הוא נמצא כספר הראשון? יש שתי תשובות, אני מבקש בעיקר להתייחס לתשובה השנייה, והיא בעצם תוביל אותנו להסתכלות בפרשה. התשובה הראשונה אומרת, הנציב מדבר על זה בהקדמה, הרב הירש מדבר על זה הרבה בפירושיו. ספר בראשית בא לתת לנו את הרעיון שדרך ארץ קדמה לתורה, לכן הוא גם נקרא ספר הישר. כל מהותו הוא להראות את המידות הנעלות שהיו לאבות. כאדם שאין לו מידות, גם אם הוא יעשה את כל המצוות, לא יוכל להתקשר לריבונו של עולם. ולכן המידות ועבודת המידות הם הקדמה למצוות. כי המצוות צריכות להביא את האדם לקשר עם הבורא, אבל כתנאי מוקדם לקשר הזה הוא צריך להיות בעל מידות. רב שמעון שקוב בהקדמה שלו לשער יושר מסביר שזו הסיבה מדוע משה רבינו שבר את הלוחות. כי לפני כן לא היה עמל התורה. בלוחות הראשונים אדם למד משהו פעם אחת, הוא זכר את זה לתמיד. וכשאין עמל התורה, אדם יכול לדעת המון תורה בלי להיות בעל מידות. אבל כשיש עמל התורה, אחרי הלוחות השניים שאדם שוכח וצריך לחזור על תלמודו, עמל התורה גורם לאדם שהאיזון בין נפש לגוף הוא אחר. הוא נהיה אדם רוחני. וכאשר הוא נהיה אדם רוחני, ממנו גם יהפך להיות בעל מידות, ולכן משה רבינו שבר את הלוחות. אז זו תשובה אחת. אבל הרב קוק והרב הוטנר הולכים בכיוון אחר, וזה יוביל אותנו ליוסף ולאחיו. הרב קוק והרב הוטנר אומרים, אם התורה הייתה מתחילה ישר בחודש הזה לכם, אם ישר היו מתחילים בציוויים, היית חושב שהתורה רחוקה מן האדם. הנה, צריך לצוות אותי, לקחת אותי משהו מבחוץ כדי לחייב אותי. לא היית רואה את הציוויים כביטוי לאהבת השם, אלא היית אומר בדיוק הפוך, מכיוון שזה כה רחוק ממני, לכן אני צריך ציווי כדי שאני אעשה את הדבר. בא ספר בראשית ומראה אברהם קיים את כל התורה, יצחק, יעקב, בלי שהיו מצווים. וספר בראשית בעצם מדבר על הקשר הנפשי שהיה לאבות עם ריבונו של עולם, ומתוך הקשר הזה אתה מגיע לציווי. כדי שנבין את הדברים, הדברים דומים לנישואים. יש בנישואים כל מיני אחיות, חיובים, אבל כל החיובים האלה נובעים מתוך אהבת איש ואישה, והאהבה הזאת גורמת לחיובים. לכן בא ספר בראשית, כדי שהתמונה תהיה אהבת השם, ותהיה הבנה שהקדוש ברוך הוא נמצא בתוכך, יש לך חלק אלוק ממעל, אתה מלא ברוחניות, אתה מלא בקשר אל השם עוד לפני הציווי המעשי, ובגלל הקשר הזה אתה עושה את המצוות. גם אדם שניגש לעולם צריך לגשת כאשר הוא מרגיש שמבחינה נפשית האיזון אצלו בנשמה לגוף, התורה שנמצאת בתוכו שהוא קנה, לא הציווי, לא משהו החיצוני, אלא מה שנמצא בתוכו, הוא כל כך אמיתי, כל כך חזק, כל כך גדול, שהוא לא יהיה מושפע. יש דבר מאוד מאוד מעניין בפרשה שלנו. כתוב, ויעלו את יוסף מן הבור, וימכרו את יוסף לישמעאלים ב-20 כסף. אז זה בא בראשית רבה ואומר, ומכרו אותו לישמעאלים ב-20 כסף, וכל אחד ואחד נטל שני כספים לקנות מנעלים לרגליהם. רואים את זה גם בנביא עמוס. כלומר, אחרי יוסף ויוסף, עד המכירה לא היה להם נעליים. כאשר הם מוכרים את יוסף, הם לוקחים את הכסף שהם קיבלו מהישמעאלים, וכל אחד קונה לעצמו זוג נעליים. והדברים כמובן דורשים ביור גדול. מדוע לא צריך נעליים קודם, ומדוע מה שהם עושים עם הכסף זה דווקא לקנות נעליים? מסבירים המפרשים, השם ישמואל ואחרים, יוסף, רשי כבר מביא, הוא יוסף הרואה את צאן אביו, הוא יוסף שהיה במצרים ונעשה מלך ועומד בצדקו, הוא יוסף שבמצרים עם כל התומעה מחנך את בניו כאפרים וכמנשה, וזו הסיבה למה אבא מברך את ילדיו בליל שבת, ישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה. לא משנה באיזה חברה תהיה, התורה תהיה כל כך בתוכך שאתה לא תהיה מושפע אלא תשפיע. זו הסיבה למה דווקא אפרים ומנשה נבחרו להיות אלו שעליהם האבא מברך בליל שבת, כי הם מייצגים את התורה הפנימית, את זה שיוסף, הם מקבלים את החינוך שלהם במצרים עם כל התרועה, ושם הם זוכים לחינוך הפנימי הזה. מסביר השם משמואל, כל הרעיון של מנעליים זה שיהיה משהו חוצץ בין העולם לביני, ולכן בסנה שהמקום הוא קדוש, משה רבינו מתבקש של נעליך מעל רגליך. אומר הרמב"ן, כי נתקדש כל ההר ברדת השכינה אל ראש ההר, והנה כולו קדוש, וגם הכהנים לא שימשו במקדש אלא יחפים. אותו דבר יהושע, אומר הרלב"ג ביריחו, כדי שירגיש בעניין המקום שהוא עומד עליו שהוא מקום קדוש. יוסף היה במדרגת קדושה כזאת שהוא לא היה זקוק לנעליים, הוא לא היה זקוק למשהו שיחצוץ בינו לבין העולם, בגלל שהעולם לא השפיע עליו. אלא הפוך. כל עוד אחיו היו איתו, הוא השפיע על האחים שגם הם לא צריכים נעליים. אבל הם לא היו ברמה כזאת של קדושה. זה מה שכתוב במדרש. הנה אנחנו מעמים אלומים בתוך השדה, והנה קמה אלומתי וגם ניצבה, והנה תסובנה אלומתכם ותשתחוונה אלומתי. אתם כונסים פירות ואני כונס פירות, שלכם מרכיבים ושלי עומדים. כניסת הפירות היא תמיד הסמל לעבודה, ללקיחה לעולם, אבל האחים מרכיבים ושל יוסף עומד. יוסף שקיבל הכל מאביו, הוא מצליח, בגלל שהוא קנה את הדברים בשלימות, הוא מצליח להתמודד עם העולם בלי המנהליים. האחים כשנמצאים איתו גם כן מצליחים את הדבר הזה, אבל ברגע שהם מוכרים אותו הם מרגישים שהם זקוקים לסעד. צריך לזכור, הספורנו מוליך את כל הפרשה שלנו, שהאחים עשו את המחירה מדין תורה של רודף, ולכן הם אחר כך אוכלים לחם, כי הם צמו לפני כן כשהם ישבו בתור בית דין לדון את יוסף. הם חשבו שיוסף רוצה לנתק אותם מיעקב אבינו, כמו שיש את ישמעאל ועשיו. כך הם פירשו את בהוציא דיבתם רעה. ולכן הם אנשים גדולים, אומר הספורנו, ולכן זה שהם לוקחים את המנהלים זה כי הם רוצים להמשיך ברוחניות שלהם, אבל הם מרגישים שהם זקוקים לשעד, הם זקוקים לשמירה, הם זקוקים לתמיכה. ולכן אני מבקש ללמוד מהפרשה הזאת שני דברים. אחד, זה שבחור לא יכול להגיע לעולם לפני שהוא קנה לעצמו את הדברים, לפני שהדברים נמצאים בתוכו, כמו יוסף שקנה את הדברים ולכן לא זקוק לנעליים. ולכן אחד הדברים שאנחנו צריכים להשקיע פה הרבה מאמץ בישיבה, והרבה מאמץ שאנחנו נמצאים מחוץ לישיבה, זה לקנות את הדברים. אם אדם עושה את הדברים רק כשיש לו את כל התנאים, יש לו חבותה ויש לו מראה מקומות, אבל ברגע שהוא עוזב את הישיבה הוא לא לומד והוא לא, אז הוא לא קנה את הדברים. לקנות את הדברים, הכוונה היא שאתה לא זקוק לתנאים חיצוניים, אלא זה חלק ממך. לכן יוסף הוא מסלסל בשערו, אבל הוא עומד בצדקו. יוסף נמצא במצרים, אבל הוא מסמל יותר מכל את השלימות שלא זקוק לנעליים. ולכן אחד הדברים שאדם צריך לבחון את עצמו זה דווקא כשהוא עוזב את הישיבה וכשאין לו את התנאים מסביב. אז הוא יראה האם הוא קנה את הדברים, האם הדברים נהפכים להיות חלק ממנו. ודבר נוסף שאנחנו לומדים מהשם ישמואל הזה, זה הרעיון הזה שכשאדם אין לו אז זה בסדר לקנות נעליים, זה בסדר לקבל תמיכה כשלב כדי להגיע מעלה מעלה. יש שתי מימות שכולם דנים על הקשר ביניהם. אמר רב כהנה דרש רב נתן בר מניומי משמי דרב תנחו, נר של חנוכה שניחה למעלה מ-20 אמה פסולה דלא שלטה ביינה למעלה מ-20 אמה ולקה פרסומניסה. ואמר רב כהנה דרש רב נתן בר מניומי משמי דרב תנחום, מהי דכתיב והבור ריק אין בו מים? ממשמע שנאמר והבור ריק איני יודע שאין בו מים, אלא מה תלמוד לומר אין בו מים? מים אין בו, אבל נחשים ואחרבים יש בו. וכל המפרשים כולם דנים בשאלה מה הקשר בין שתי הממות האלו, מה הקשר בין נר חנוכה ופרסום הנס, ומה הקשר בין זה שהבור ריק אין בו מים אבל נחשים ועקרבים יש בו. אומר בראשית רבה, הבור ריק אין בו מים, מים אין בו אבל נחשים ועקרבים יש בו. אמר רב אחא, מתרוקן בורו של יעקב אין בו מים, אין בו דברי תורה שנמשלו למים, וכשאין תורה יש נחשים ועקרבים. המימרה הזו של רב תנחומא, והבור ריק אין בו מים, אומר אין אפס, אין אמצע, יש או תורה או טומאה. כל עוד יש מים ואין מים אלא תורה, אז הבור יש בו מים. ברגע שרוקנת את המים, אוטומטית תבוא הטומאה. המהר"ל אומר שזו מעלתם של ישראל, דווקא בגלל כוח המעלה שיש להם את הנשמה האלוקית. לכן ברגע שהנשמה הזאת לא מקבלת את האוכל שלה, האדם יכול לרדת מטה מטה. המהר"ל מביא את זה על הגמרא תנור רבנן מעשה ברב יוחנן בן זכאי, שהיה רוכב על החמור והיה יוצא מירושלים, והיו תלמידיו מהלכין אחריו. ראה ריבה אחת שהייתה מלקטת שעורים מבין גללי בהמתם של ערביים. כיוון שראה אותה נתעטפה בשערה ועמדה לה, אמר לו רבי פרנסייני, אמר לו ביתי בת מיית, אמר לו בנקדימון בן רוגל. בחר רב יוחנן בן זכאי, ותראו מה הוא אומר, אשריכם ישראל, בזמן שאתם עושים רצונו של מקום אין כל אומה ואומה שולטת בכם, ובזמן שאין עושים רצונו של מקום מוסרן ביד אומה שפילה, ולא ביד אומה שפילה אלא ביד בהמתם של אומה שפילה. מה זה אשריכם ישראל? זה שהשם מוסר אותם ביד אומה שפילה ובהמתם של אומה שפילה, זה אשריכם ישראל? זה הבכי של רבי יוחנן בן זכאי? אומר המהר"ל, דווקא בגלל מעלתם של ישראל, כי כאשר הם נמסרים ביד אומה שפילה הוא נמשך אחר מדרגתם, מפני שסגולתן ישראל מעלה נבדלת אלוקית, וכאשר אין להם את המעלה הזאת הם בטלים לגמרי ואינם נמצאים. בחור ישיבה צריך לדעת שדווקא בגלל שהוא נמצא במקום תורה, אוטומטית הציפיות שלו עולות, ואם הוא לא מגיע להם הוא יכול לרדת יותר מאשר הוא לא היה בישיבה, בגלל שהציפיות האלה אם הן לא נענות גורמות לתסכול, והתסכול הזה יכול להוריד את האדם מטה מטה. וזה מעלתן של ישראל. שוב אנחנו חוזרים לסגוליות של עם ישראל, וזה הכוונה, בו ריק אין בו מים אבל נחשים ועקרבים יש בו. כשאין תורה אצל יהודי יש ישר טומאה, מתוך הסגולה של עם ישראל, מתוך החלק אלוקא ממעל. זה הרעיון של חנוכה. הרב הובנר מסביר שכל המאבק של יוון עם ישראל בחנוכה היה סביב השאלה של סגולתן של עם ישראל. מה שהפריע ליוון זה לא קיום המצוות, מה שהפריע ליוון זה עם ישראל שאומר אנחנו עם סגולה, יש לנו את הקדוש ברוך הוא בתוכנו. וזה הכוונה, כתבו לכם על קרן השור, אין לכם חלק באלוקי ישראל, אין לכם חלק נוסף באלוקי ישראל, מסביר הרב הובנר. ולכן כשאנחנו מדברים על גישה לעולם, אדם צריך לדעת, וזה מה שחנוכה מסמל, וזה הקשר בין שתי הממרות, כי שתי הממרות מדברים על סגולתם של עם ישראל. אדם צריך לדעת שהוא בן הקדוש ברוך הוא, הוא הבן של הקדוש ברוך הוא, וכבן הוא ניגש לעולם. כשהקדוש ברוך הוא נמצא בתוכו, כשהוא קנה את התורה, הוא קנה את הרוחניות, אז הוא יוכל להתמודד עם העולם ולקדש את החומר. ולכן העבודה הרבה נמצאת לפנינו. האדם חייב להרגיש, לא שמדובר פה על משהו רחוק שיש ציוויים, אלא שהקדוש ברוך הוא נמצא בתוכו. שאל אותי תלמיד, מה בפועל הדבר, מה אתה מתכוון כשאתה אומר שהקדוש ברוך הוא נמצא בתוכך? הכוונה היא שכשאדם יש לו שאלות בחיים, הדבר הראשון שהוא יחשוב עליו זה אם הייתי יכול להרים טלפון לקדוש ברוך הוא, מה היה אומר. זה, זה הכוונה שאדם והקדוש ברוך הוא נפחים להיות אחד, שזה אוטומטית. השאלה הזאת מה רצון הבורא היא השאלה שאני שואל, ואם האדם כך ניגש לעולם אז הוא לא זקוק לנעליים. אם האדם ניגש שבכל שאלה ושאלה ובכמה הוא מתערב בעולם וכמה לא ומה כן ומה לא, כל הזמן הוא יהיה חדור בשאלה מה הקדוש ברוך הוא רוצה, אז הוא יכול לגשת לעולם. והבנייה הזאת של המדרגה הזאת שאדם יקנה תורה, יחיה תורה, יחווה תורה, לא שזה יהיה משהו רחוק אלא שזה יהיה משהו פנימי בתוכו, היא הדבר שאותה אנחנו מקבלים על ידי עמל התורה, על ידי לימוד המידות ומוסר, ועל ידי כל התהליכים שקורים פה בישיבה. אבל כשאדם רוצה לבחון את אותו, האם הוא קנה תורה, שיבחון אותו דווקא כשהוא מחוץ לישיבה ולא כשהוא בתוך הישיבה. הרב רוטנר באחד האגרות שלו אומר שכשאדם נמצא בתוך הישיבה זה כמו קומקום של מים שיש אש דולקת, אז גם אם יש קצת מים יש הרבה בועות, אז האדם לא יודע בדיוק כמה מים יש. כשהוא עוזב את הישיבה אפילו לחופש זה כמו שמחבים את המים, ואז הוא יכול לדעת כמה מים יש בו. וזה רבותיי אני חושב המסר מיוסף, זה המסר ממי שקונה תורה ולכן לא זקוק לנעליים, וזה המסר מאחי יוסף שכל עוד הם נמצאים עם יוסף זה קיים ולאחר מכן זה לא קיים. ואני מבקש לגמור בסיפור שקשור לפרשה שלנו, שהוא הדבר השני שאני חושב שאי אפשר להגיע לעולם בלעדו. אז הדבר הראשון זה קניין תורה, שהתורה תהיה באמת קנויה אצלי, חלק ממני, ואז אני יכול להגיע לעולם ואני צריך להגיע לעולם ואני אקדש את החומר ואני אתרומם ואני ארים את האנשים איתי. ונקודה שנייה, סיפור שסיפר הגריז בשם אביו רב חיים. נפוליאון יצא וכבש את רוסיה וליטא. אחרי שהוא כבש את רוסיה כל אצילי רוסיה עשו לו מסיבה גדולה. בערב אחד בארמון עשו מסיבה לנפוליאון, ובמסיבה הזאת לנפוליאון כל האצילים דיברו ושיבחו, שיבחו את נפוליאון, אתה מוכשר, הנה כבשת את רוסיה, כבשת את ליטא. ונפוליאון יושב שם ומרגיש כל הזמן שכל הדברים נאמרים מתוך צביעות, לא מתוך אמת. פתאום הסיפור הזה מתועד בכמה וכמה ספרים, הוא שואל איך זה שלא הזמנתם את הרב היהודי. האצילים היו כולם בהלם, מה זה להזמין את הרב? מה הוא חשוב בכלל ברוסיה? אומר נפוליאון, אני מבקש שתביא אותו מיד תוך כדי המסיבה, שתביאו את הרב. נסו לשטטל הקרוב עם עגלה והביאו את הרב. ונפוליאון אומר לו דבר. אתם מבינים שהרב הזה היה בהלם עצמו מוחלט, לא תיאר לעצמו שנפוליאון יזמין אותו. והוא מתחיל לדבר. המשפט הראשון שהוא מביא זה הפרשה שלנו. בעוד שלושת ימים נישא פרעה את ראשך וישיבך על קניך, כי אם זכרתני אותך כאשר יטב לך ועשית נעימדי חסד וזכרתני לפני פרעה והוצאתני מן המקום הזה. כל המפרשים דנים מה זה הלשון הזו, כי אם זכרתני, תגיד אנא תזכור אותי, בבקשה תזכור אותי, אבל מה זה כי אם? מה זה, זה תנאי פה? מה פירוש המילים שאומר לשר כי אם זכרתני? אומר הרב לנפוליאון, אתה יודע מה יוסף אמר לו? יוסף אמר לו, איך אתה בכלל הגעת לכלא? מה פתאום שר מגיע לכלא כי הוא עשה איזה משהו לא נכון, זבוב בקוס? איך הגעת לכלא? ומה פתאום אתה פתאום עכשיו משתחרר? הרי אם שר כבר מגיע לכלא, זה אחרי שכבר אלף פעמים ניסו לשחרר אותו ולא הצליחו, פתאום משחררים אותך? התשובה היא, אתה רק הגעת בשביל סיבה אחת, כדי להוציא אותי מהכלא. זה כי אם זה חרטן, זה השליחות שלך. השליחות שלך וכל מה שהקדוש ברוך הוא סובב שתגיע לכלא, זה כי אם זה חרטני, זו הסיבה למה אתה נמצא. לכן זה לא עניין של בקשה, אני לא מבקש ממך משהו מיוחד, אני מסביר לך למה אתה בכלל פה. אומר הרב לנפוליון, אדוני הקיסר, כולנו יודעים ומעריכים את כישוריך הצבאיים, אך הרשה לי לומר דברים כנים. אף זאת, השלכותיך הם מעבר לכושר צליחת תבונת אנוש. אין ספק שאינך משמש שליח של ההשגחה, וההשגחה התוותה לך כאן יעד גדול, ואני מבקש להגיד לך מה היעד. אומתנו אומה ממושכת ומרוטטת בין העמים. חלקנו משך הדורות סבל רב רב מנסור. המעמד הנוכחי שנקראתי לו שלא מדעתי אינו מרשה לי לפרט. על ידידי אין ספק שההשגחה ידע לך תפקיד לבטל בהחלטיות את אפלייתנו, להפקיע את כוח רודפותינו חינם, לחוקק לנו חוקת שוויון וסובלנות. אומר רב חיים שנפוליון שמע את הדבר ומיד נתן הוראה ליצור שוויון ליהודי. תראו, רב מוזמן, ועל מה הוא מדבר? מה השליחות שלך נפוליון בעולם? למה זכית למה שזכית? מה השליחות שלך השר? למה אתה נמצא בבית הסוהר? הרב לא היה אומר את הדברים האלה שנובעים מהלב אם הוא לא היה חי כל הזמן בתודעה של שליחות. אני חושב, רבותיי, התפקיד שלנו הוא להיות חלק מן החברה, חלק מן העולם. אנחנו לא מאמינים בסגירות, אבל אנחנו צריכים להגיע לעולם כשאנחנו מרגישים שליחות, כמו אותו רב שהרגיש שליחות. ולכן זה הדבר תורה שהוא מדבר, זה הדבר תורה שהוא מדבר על השר של מצרים, זה הדבר תורה שהוא מדבר על נפוליון, כל אחד מה השליחות שלו. יהי רצון שנזכה באמת כולם לעשות קניין תורה, שהתורה תהיה חלק מאיתנו, ואז נוכל לגשת לעולם ולרומם את העולם כמו שיוסף מרומם את אחיו, ולכן כל עוד במיתו הם לא זקוקים לנעליים, וכל אחד יכיר את השליחות שלו, ובצורה כזאת נקדש שם שמיים, כל אחד ואחד כיחיד וכולנו כציבור.